לצערי נגמר לנו הזמן, הפודקאסט של דוקטור יעל דורון ודני פרידלנדר. הפרק שתשמעו כעת אינו מהווה טיפול פסיכולוגי והמידע נמסר בו אינו מהווה תחליף לייעוץ פסיכולוגי או לטיפול בכל תחום שהוא. אז אנא נעימה.
שלום יעל.
שלום דנוש.
אנחנו בעוד פרק של לצערי נגמר לנו הזמן. אנחנו, הפודקאסט שלנו שהוא מהבית של סולט אנד פפר, ואנחנו מקליטים אותו פה באולפני ביזי. ומה עושים היום?
זהו, היום אנחנו קוראים הרי לזה לצערי נגמר לנו הזמן, אבל נגמר לנו הזמן בפרק הקודם על איך משפחה הופכת לשלישייה, איך מזוג אנחנו הופכים להורים, והרגשנו שצריך להגיד עוד משהו על זמן אבא וזמן אימא.
אני מחייך, למה? כי את אומרת שהרגשנו שבאמת נגמר לנו הזמן ולא הספקנו, ואני מחייך כי אני חושב שהפודקאסט שלנו זה קצת כמו בטיפול וקצת כמו בהורות, לא תמיד מספיקים הכל בפגישה הקודמת, ולפעמים נגמרת הפגישה ולא מספיקים, אבל כמו בהורות שהילד שלך, שפשלות שעשית היום, אתה יכול לתקן מחר, אז גם הפודקאסט שלנו, מה שלא הספקנו בפרק הקודם, מתגלגל איתנו היום לפרק הבא, נכון?
אתה יודע, אתה אומר את הרעיון הזה נורא בנינוחות, אבל אני, זה ממש מזכיר לי, זה מחזיר אותי מיידית, לחודשי חיים הראשונים של הבת שלי, שהייתה תינוקת, ואני לא הייתי נרדמת בלילה. אתה יודע, אימא אחרי יום שלם עם תינוקת קטנה, היא נורא יפה.
בת, תגידי למאזינים עם הילדה הראשונה שלך.
הילדה הבכורה שלי, כן.
זאת אומרת, זה החוויית אימהות הראשונה שלך גם, כן.
היא כבר בת 27, ובאמת זה מזמן, אנחנו מדברים על משהו שקרה מזמן, ובעצם בחודשים הראשונים לחייה, אני, למרות שהייתי כל כך עייפה בלילה, לא הייתי מצליחה להירדם, כי הייתי עוברת על כל מה שעשיתי איתה היום, והיו לי מין מחשבות אשמה כאלה של מה לא הספקתי.
אני צוחק, לא זה כל כך את, כן, מה לא הספקת בסוף
לא
היום.
לא שרתי לה מספיק, ולא אמרנו מספיק פעמים את זה, ומה, והאם כן או לא עשה.
ואיך היא תתפתח, הילדה?
כן, כל יום הייתי עושה לעצמי מין
לא
כזה.
מה,
כן.
היה לך סילבוס? מה את צריכה להספיק כל יום באימהות?
היה לי סילבוס פנימי של מה אני צריכה להספיק, ומה אני לא עושה מספיק, והייתה לי תחושה שהזמן נגמר, ולקח לי המון המון זמן להבין שהיצור הקסום הזה של 3.5 קילו, הולך להיות פה תמיד, ואם לא הספקתי משהו היום, אז יהיה מחר, נכון. ואני יכולה גם מחר, אז אוקיי, אז הלכנו מהר מהנדנדה, כי ירד גשם, אבל לא נורא, גם מחר יש יום, אפשר להיות שוב.
זה כל כך מצחיק אותי, כי נגיד אני גם חושב שבחברות שלנו, יעל ואני עושים כל כך הרבה פרויקטים יחד, ועובדים על כל כך הרבה דברים בבת אחת, ולפעמים נגיד בסוף היום, אנחנו יכולים לדבר ב-11 בלילה, או להתכתב, ותגידי לי, אבל דני, לא הספקנו לכתוב את זה וזה, ואני כבר עייף וגמור, ואני אומר לך, בסדר, יעלי, נעשה את זה מחר. אני חושב שזה גם ההבדלים בינינו, שאת כאילו לא תרגיעי עד שסיימת את המשימות, ואני צריך לישון ואני אעשה אותה מחר, ואני חושב שזה רעיון נורא עמוק גם בהורות ובטיפול, והנה עכשיו זה הגיע לתוך הפודקאסט שלנו, אנשים צריכים להירגע ולהבין שהחיים הם תהליך, ולא הכל גומרים ביום אחד, וגם הורים, פשלות שעשינו היום, אפשר לתקן אותה מחר, הורות זה לא אירוע חד פעמי, זה לא אימון חד יומי של יום אחד.
נכון.
אז הנה, אז אנחנו גם עכשיו סיימנו את הפרק הקודם, ואמרנו אחרי שסיימנו אותו, אמרנו, יש עוד המון דברים להגיד על הסיפור הזה.
נכון, ובאמת במיוחד על הדבר הזה של becoming a mother and becoming a father, להפוך להיות אמא ואבא, ולא במקרה אני אומרת את זה באנגלית, בגלל שבעברית אין את הזמן הזה.
אין becoming.
זהו, אין את הזמן הקסום הזה שלו ומתמשך, משהו ארוך, ממושך, ועם הרבה מקום לתקן את הטעויות
שזה,
שלנו.
מה שנקרא present progressive, שהיינו לומדים בבית ספר.
בדיוק.
את יודעת של, זה משהו שאני מאוד אוהב ותמיד זוכר, לדוד גרוסמן, האהוב עליי, יש ספר שנקרא ספר הדקדוק הפנימי, שבו הוא מתאר חוויה של התבגרות של ילד. והילד הזה בדמיון שלו כל הזמן מדבר ב-ING, ב-present progressive בעברית, הוא אומר, אני חושבינג, אני הולכינג, הוא לוקח פעלים בעברית והוא שם אותם ב-present progressive, כי אין לנו present progressive, ומה שאת אומרת, שהורות ואימהות ואבהות, זה איך אומרים את זה? זה הופכינג להורה, נכון? אי אפשר להגיד את זה
נכון.
בעברית, אבל את רוצה לתאר את ההופכינג הזה.
באמת כי התהליך הזה של הופכינג להורה, becoming a mother or father, הוא ממש ממושך והוא לא חד פעמי, ובאמת השאלה, מתי הפכתי להיות אימא, היא שאלה מאוד דרמטית בשבילי.
גם מתי וגם איך, נכון? כי זה הרי לא קורה ביום הלידה.
לא, ביום הלידה באופן טכני נולדה לי בת.
נהיית אימא.
אבל להיות אימא זה משהו רגשי, וחלק מהעבודה והתהליך של ההפיכה להיות אימא מתחיל עדיין, עוד לפני הלידה, בזמן ההיריון.
נכון, לפעמים את מסתכלת על נשים בהיריון, ויש להם את התנועה הזאת שהן מחזיקות את הבטן ומלטפות את הבטן, אתה עומד מהצד, ואני נזכר ש... פגשנו פעם את ניר והגר באיזה חתונה, והיא הייתה בהיריון, וזה עוד היה סוד, והיא עוד לא סיפרה, עוד לא ידעו בתקשורת שהיא בהיריון, והיא סיפרה לנו, והיא עמדה עם היד על הבטן, ואמרתי לה באוזן, הגר, אם לא תורידי את היד מהבטן, כולם ידעו שאת בהיריון. ואני חושב על הדבר הזה, שנשים כבר becoming a mother, כשהתינוק שלהם עוד בתוכן, בבטן, והן מלטפות את הבטן, והן שומרות על התינוק שלהם, והן מתקשרות, זה בלתי נשלט, נכון?
נכון, והן מרגישות אותו, וחולמות אותו, זה ידוע.
כיף לכם, איך אני מקנה בכם?
נכון, יש את החלומות האלה שנורא, שזה ביולוגית, זה ידוע, יש חלומות בטרימסטר השני של ההיריון, וחולמים את התינוק, זה דבר ש... כמעט כל אימהות חוות, יש להם זיכרונות.
אני יכול לספר לך ולמאזינים מה החיה הכי אהובה עליי בטבע?
כן.
את יודעת איזה חיה אני הכי אוהב?
סוסון ים, לא?
נכון, את יודעת שגם יש לי קעקוע אפילו של סוסון ים עליי.
בגלל זה ידעתי, למה?
כי את ראית אותי מחליף הרבה חולצות, אז ראית אותי עם הקעקוע, נכון?
נכון, אבל למה אתה הכי אוהב סוסון ים?
למה אני כל כך אוהב את סוסון הים? כי מסתבר שסוסון הים זה הזכר היחידי בטבע שנכנס להיריון. את יודעת שהוא מחזיק את הם כמו דגיגונים כאלה, את שרשראות הביצים המופרות, הוא מחזיק את הגורים הקטנים של הסוסונים אצלו בכיס בבטן, יש לו כיס כמו של קנגרו, הוא דוגר עליהם בעצם, הם אצלו בבטן במהלך הריון קצר, ואחר כך הוא משריץ אותם כמו דג אל המים, ויש ריקוד של סוסון ים שהוא ממש יולד אותם, וסוסון ים הוא גם מחזיק את הגורים שלו וגם משריץ אותם, יולד
רגע,
אותם.
רגע, אז מה התפקיד של סוסונת הים?
לא הבנתי. לתת את הביציות. הוא מפרה את הביציות בגוף שלה, זאת הפריה תוך גופית, ואז היא שולחת החוצה שרשראות של ביציות מופרות.
והוא שומר אותן.
והוא לוקח אותן פנימה
אליו. זה מודל הרבה יותר שוויוני.
כן, הוא כאילו אומרת, אני נותנת את הביציות המופרות, ואתה תסחוב אותן פה כל ההיריון, תחזיר לי אותן כשהם מוכנים.
וואו.
לא, וגם לראות את הריקוד של סוסון הים הזכר, משריץ, יולד, זה נורא מרגש אותי, זאת חיה נורא אהובה עליי, אני נורא מקנה בכם על ההיריון.
אוקיי, אם ככה בוא נתחיל ב-becoming a father, בוא נתחיל בלהפוך להיות אבא.
אז הנה, התחלתי לדבר על זה, כי אנחנו לא יכולים להיות, בניגוד לסוסוני הים, גברים אנושיים לא יכולים להיות בהיריון.
נכון. אז בוא נדבר על התהליך הזה, שבו הגבר מרגיש שהוא הופך להיות אבא.
את שואלת אותי, זאת שאלה, יעל?
כן, כן.
אני עוד בסוסוני הים, אני הפלגתי שם בדמיון לסוסוני הים. תראי, אני, הסיפור שלי הוא קצת אחר, כי אני בכל זאת, אני מגדל את הילדים שלי בלי אמא בסיפור, גם אימצתי את הילדים שלי, כשהילדים שלי היו קטנים, הייתי אומר להם, אתם לא נולדתם לי מהבטן, אתם נולדתם לי מהלב. אבל בוא נדבר רגע על הקונסטלציה הזאת של הגבר, בטח בתוך זוגיות הטרוסקסואלית, בגברים ונשים, שזה אצל רוב האוכלוסייה, בוא נדבר רגע על... איך אתה נהיה אבא? מתי הרגע הזה שאתה נהיה אבא? כי גם, האם הוא גם קורה רק אחרי שהאבא פוגש את התינוק שלו לראשונה? האם האבא יכול גם במהלך ההיריון להתחבר לתינוק שלו? אנחנו רואים הרבה פעמים זוגות שהאמא נותנת לאבא לשים יד על הבטן שלה, והוא מרגיש אותו בועט, והוא מתחבר אליו, והוא מדבר, יש ניסויים. נורא מעניינים על התפתחות של תינוקות שמראים שתינוקות לא רק שכמובן מזהים את הקול של האמא שלהם כי הם שמעו את הקול כבר עוד מהבטן, מהרחם, תינוקות גם בני יומם ילודים מזהים גם את הקול של האבא שלהם. אם אתה נותן להם לשמוע כמה קולות של גברים ממש בימים הראשונים הם כבר מזהים יותר את הקול של אבא שלהם. את יודעת איך עושים מחקרי תינוקות? איך בודקים תגובות של תינוקות? איך יודעים... איך בודקים במחקר כשתינוק מגיב? יש מוצץ אלקטרוני למחקרי תינוקות. יש מוצץ שבתוכו נמצאים אלקטרודות, ולפי המציצה של התינוק, לפי יודעים שתינוק שמח או לא שמח, הוא מזהה או לא מזהה, לפי עוצמת, לפי הריתמוס של המציצות שלו. ואת כל מחקרי התינוקות עושים. הוא שומע את אבא שלו, והוא מתחיל למצוץ בהתרגשות, כן? אז אני חושב שאבא יכול להתחבר לתינוק שלו עוד כשהוא בבטן. כנ"ל התינוק יכול להתחבר אל אבא שלו ולזהות אותו. אגב, אנחנו גם יודעים על מחקרי תינוקות, שתינוקות גם הרבה יותר נרגעים על אבא שלהם, מאשר על אמא שלהם, שזה גם נורא מעניין. זאת אומרת, הרבה פעמים שנגיד אישה לא מצליחה להרדים את התינוק שלה, שהוא בוכה, 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 והיא מנסה את כל התנוחות, והיא מניקה, והיא מזיזה אותו מפה, ואימהות תניות יכולות להיות מאוד חסרות אונים ברגעים האלה. ואז בא אבא, ושם את התינוק עליו, ויש משהו בגוף של הגבר, בקול הבס של הגבר, שמצליח כנראה להרגיע ברגעים האלה יותר את התינוק.
אני לא יודעת אם זה מעודד את האמא או גורם לה לרצות להרוג אותו באותו רגע.
היא אומרת, אני פה כל הלילה לא מצליחה להרגיע אותו, ואתה בא ואתה כוכב. זה רגעים לא פשוטים, אבל זה גם רגעים שזוג צריך ללמוד להשתמש במה שיש להם. אז אני חושב שאבא מתחיל לזהות את התפקיד שלו, אנחנו קצת חוזרים למה שדיברנו בפרק הקודם, כמה אבא בחוץ, כמה אבא בפנים, הוא מתחיל את ההיכרות שלו עם התינוק מבחוץ, נכון? התינוק לא גדל בתוך הבטן שלו, הוא לא סוסון ים, והוא מתחיל את ההיכרות שלו, ההיכרות שלו היא חיצונית. מה עוד אנחנו יכולים להגיד על זה? אולי בכלל קצת אנחנו צריכים רגע לדבר על אבהות ואימהות, כמו שהפסיכולוגיה מסתכלת עליה. בוא קצת נכניס את המושג זמן אבא וזמן אמא, נעשה קצת סדר פה.
אוקיי, אז בכלל המושג הזה, זמן אבא וזמן אימא, המקור שלו הוא במיתולוגיה היוונית. שם באמת היו שני אלים, כמו שפעם הכל היה מסודר ביותר טוב. אל הזמן היה כרונוס, מפה באה המילה, נכון?
כרונולוגיה, כן.
אז כרונוס היה אל הזמן, ורע הייתה אלת האדמה. וכרונוס ורע הם ההורים של זהוס, אבי האלים, והם בעצם האבא והאימא של כל השושלת.
הם מה שנראה האבא והאימא של כולנו, נכון? הם האדם וחווה של היוונים, של המיתולוגיה היוונית. זה נורא מעניין, כי היא אלת האדמה, היא אימא האדמה, והוא אבא זמן. תמיד ככה מספרים לילדים את המיתולוגיות הזו, אומרים, כשאימא האדמה ואבא זמן התחברו ביחד, התחילה אנושות, נכון? כאילו נולד האדם הראשון. וזה מעניין, כי המושג הזה הולך עם הפסיכולוגיה בעצם עד היום, ואנחנו יכולים להתחיל לדבר על מה אבא באופן תיאורטי ומסורתי בפסיכולוגיה מביא, אפרופו הצאצא של אבא זמן, ומה אימא מביאה, צאצאיתה של אמא אדמה, נכון?
אז מה זה אומר להיות אמא אדמה? זה אומר להיות מאוד מחובר, והאמא היא באמת מתחברת ומתמזגת עם התינוק שלה, היא נותנת לו את כל הצרכים שלו, היא משאילה את עצמה אליו, כמו שהאדמה משאילה את עצמה לבני האדם, והיא נותנת את עצמה שהוא יעבוד בה, שהוא יהיה איתה, נכון? זה הרעיון של אמא אדמה.
היא כאילו הדבר שהוא צמח מתוכו, המצא. את מכירה את המילה מטריקס? נכון, אנחנו כולנו מכירים את הסרט, אבל מטריקס, שזה מצא בעצם, נכון? אדמה.
בסוף, כן, לא מצא, מצא של פסח.
כמו מצא שבו גדלים גברים, זה בית גידול. מטריקס בא מהמילה אימא. בעצם האדמה היא המטריקס, הדבר שאנחנו כולנו צומחים בתוכו, שיש בו כל מה שאנחנו צריכים, מים ומינרלים, ואת כל הדבר שבתוכו יגדל צמח וגם אדם, זה אימא.
אז זמן אימא זה זמן אדמה, זמן צמיחה, זמן לקבל את כל הצרכים שלך, ולכאורה אין בזה שם שום מוגבלויות, נכון? בניגוד לזה זמן אבא.
עכשיו תשאלי את השאלה שהרבה נשים שעצבניות על הבעלים שלהם שואלות, ומה אתה נותן? אז מה אתה נותן אם אני נותנת את כל הדברים הבסיסיים? מה אתה תורם? מה אתה הבאת?
אז מה זה זמן אבא? מה אבא נותן?
אז בוא נדבר רגע על זמן אבא, ונזכר עוד פעם באיך קראו לו?
כרונוס, אל הזמן.
אל הזמן, אנחנו הגברים מביאים את הזמן. מה זה זמן? זמן זה החוקים, זמן זו המציאות. זמן זה כל מה שמוציא את ה...
המסגרת, המגבלות, כן. האחיזה.
החוק.
בעצם אפשר להגיד שזמן אבא זה החוק, וזמן אימא זה החק. והאימא מחזיקה את התינוק
וואו,
בחק
יופי,
שלה.
יעל.
כן, זה בלתי נגמר.
חק וחוק.
חק וחוק, והזמן אבא זה הזמן שהוא מחזיק ואומר שזה נגמר.
לא פלא שאנחנו הרבה יותר רוצים להתרפק אצל אימא בחיקה מאשר בחוק של אבא עם כל האסורים והמותרים, נכון?
אבל זה נורא חשוב, תינוק צריך את שני סוגי האחיזה, גם את האחיזה האוקיאנית הזו האינסופית של האימא לכאורה. כן, כשאנחנו מדברים על אימא, אנחנו לא מדברים רק על האימא הקונקרטית שלו, כן? אלא על ההורה שמתפקד ברגע בדפקיד האימא. תכף
נעשה סדר בזה, כי זה נורא מבלבל, ובטח כבר חלק מהמאזינים והמאזינות בעיקר מקשיבים לנו ומקשיבות ואומרים, מה הסיפור שלהם עם החלוקות המגדריות האלה? אז מה, אז אמא היא רק רכה וטובה, ואבא הוא רק... אז תכף נעשה קצת סדר, תגמרי את הרעיון.
בוא נעשה את הסדר
עכשיו. כבר עכשיו, הנה, הנה. תראי, תראי מה עשית עכשיו.
עכשיו הייתי אבא.
עכשיו היית אבא, אמרת, לא דני, אנחנו לא נתרפק פה עכשיו, אנחנו נעצור ונעשה סדר במושגים, כי אחרת יהיה כאוס. היית, הבאת זמן אבא עכשיו.
בדיוק.
וגם הדגמתי את זה. אגב, בחלוקה בינינו, הרבה פעמים, את הרבה יותר אבאית, ואני הרבה יותר אמאי, נגיד כשהיינו ביחד בחתונה ממבט ראשון, תמיד היו אומרים שאני המטפל הרך ואת המטפלת הנוקשה, נכון? ואני חושב שגם בחלוקות בינינו, הרבה פעמים את הרבה יותר קשוחה ואני הרבה יותר רך.
אז בוא נעשה סדר.
תעשי סדר, אבא.
אז נגיד באמת שהתינוק זקוק לשני הדברים, זה לא משנה אם זה בא מאימא או מאבא, הוא צריך את החלק המחזיק, המכיל, מה שקראנו לו החק, וזה הזמן אימא, ככה הפסיכואנליזה קוראת לזה, זה לא אומר שהאישה צריכה לעשות את זה,
כן. מי שצריך לתת אימא. את זה, כן.
כן. והזמן אבא זה החלק באמת המחזיק מבחינת הגבולות, המגבלות. תחשבו רגע על מים בתוך מחל. בתוך קד. המים ישפכו אם לא יהיה קד שיחזיק אותם, ומישהו צריך להיות הקד. והקד, להיות הגבול, ההחזקה, המסגרת, זה בעצם מה שנקרא הזמן אבא.
איזה בס הזה להיות הקד לפעמים, גם כשאתה הורה, נכון? איזה בס הזה לפעמים, נגיד, לבוא לילדים שלך ולהגיד להם, טוב, חמודים, צריך להפסיק שחק עכשיו, אנחנו משתוללים פה, עכשיו צריך ללכת לישון. לפעמים זה גם נורא קשה להיות הקד, להיות זה ששם את הגבול, להיות הבוגר האחראי, להגיד אי אפשר לבזבז כל כך הרבה כסף, חייבים ללכת לישון, אתם חייבים לצחצח שיניים, אתם לא יכולים לאכול ממתקים. זה גם נורא מבאס לפעמים להיות זמן אבא, המציאות.
נכון, אבל באמת הזמן אבא או החוק האב, הדבר הזה של החוקים, של המציאות, של הגבולות והמגבלות שלנו, זה דבר שהכרחי לקיום שלנו, זה דבר שהכרחי להסתגלות הנפשית שלנו, אנחנו לא יכולים להתפזר לכל עבר, אנחנו לא יכולים להישפך.
כן, אנחנו נשפך. זה מעניין, כי אני חושב עכשיו על מה שאת אומרת, שצריך את שתי הפונקציות, ילד צריך גם חק וגם חוק. ואנחנו ככה קצת מביאים איזה מודל כזה מאוד קלאסי, מאוד, כמעט שמרני, שאומר שיש אמא שמביאה את זה, ויש אבא שמביא את זה, וזה יכול להיות גם להפך. אז מה קורה בחד-הוריות? מה קורה כשאיש אחד או אישה אחת מגדלים ילד לבד?
קורה מה שקורה גם בטיפול פסיכולוגי, כשיש מטפל אחד שיושב מול המטופל, והוא צריך להיות גם האמא וגם כן. האבא, לא משנה אם הוא גבר או אישה, כן. הוא צריך להיות גם החק, גם החוק, גם ההכלה, וגם הגבולות, גם המגבלות, לייצג את שני הקולות האלה, וגם ההורה צריך לעשות את זה, למעשה כל הורה צריך לעשות את זה, גם כשאתה נמצא בתוך זוגיות.
נכון, כשמישהו קוראים את כל היום לבד בבית, את צריכה להיות כל הפונקציות.
נכון, אבל
בוודאי... אבל אז אנחנו שומעים ממאות, אומרות, חכה חכה שאבא יבוא הביתה, כי אז יבוא החוק, נכון? לפעמים את אומרת, אני לא יכולה יותר, אז אני אשים את זה על מישהו אחר בחוץ. כשאנחנו היינו ילדים, אסור להגיד את זה, כבר היו אומרים לנו, אם לא תוכל יבוא שוטר, נכון? לך אמרו את זה?
לא.
לא, גם לי לא. אבל זה כאילו היה של הדור של פעם, היו אומרים יבוא שוטר, מי זה השוטר? לפעמים אתה שומע אמאות אומרות, אתה רוצה שהאיש יגיד לך זה, אתה הולך בסופר ואתה אומר, אתה רוצה שהמנהל יגיד לך שהוא לא מרשה, את שמה את החוק על מישהו אחר, כי את כבר לא יכולה להיות החוק לפעמים. כן. אז נגיד, בחד הוריות, אני אשאל את השאלה שהרבה פעמים שואלים אותנו, נניח שיש אמא חד הורית, אוקיי? נגיד שאישה עשתה לבד ילד, או אם גרושה.
או אלמנה.
או אלמנה, והיא מחזיקה את כל הפונקציות. אבל אני כן רוצה לשאול, כי דיברנו קצת בפרק הקודם, שצריך לבוא השלישי ולהוציא את הילד מהסימביוזה, להפריד את הילד מלהיות רק בחק האמא שלו. מי עושה את זה?
באמת שאלה מי עושה את התפקיד של להיות השלישי.
מי מוציא את הילד מהסימביוזה כשיש לו רק הורה אחד?
אתה יודע, לקן דימה את הסימביוזה הזאת שבין האימא לתינוק שלה לתנינה שמחזיקה את הילדים שלה, התנינים הקטנים. איך תנינה מעבירה את התנינים הקטנים מגדה אחת שלה?
לא יודע.
היא שמה אותם בתוך הפה שלהם.
לא הייתי רוצה להיכנס לפה של התנינה.
אז דני, תשמע.
החיה שהכי מפחידה אותי בטבע, היום אני מדבר על הרבה חיות.
אז תקשיב, התנינה, האם, מחזיקה את התנינים הקטנים בתוך המלטעות העצומות שלה.
שיכולות להרוג מישהו וכזה.
במכה, בדיוק, ובעדינות אין קץ, היא סוחבת אותם מגדה אחת של הנער לגדה השנייה, למקום שיש אוכל, ככה תנינות ותינוקות שלהם, כן, מאוחדים. ולכאן אמר שזו, זה זה בעצם הדימוי שלו להתמזגות המאוד הרמטית שיש בין האימא לתינוק. זה באמת כמו תנינה שסוגרת על הסתות שלה על התנין הקטן. אז מה יקרה? מי יציל את התנין הקטן? אומר לכאן, צריך להיות השלישי. צריך להיות איזה אבא. ואת האבא הוא מדמה למין כפיס עץ כזה שנתקע בשיניים של התנינה ומחזיק חזק אותם כדי שהפה יישאר פתוח, שהיא לא תסגור את המלטעות שלה על התינוק הקטן, על התנין הקטן.
כן,
זה התפקיד של האבא.
צריך להיות שלישי שיפתח, גם אם היא לא טורפת את התנין, אם מישהו צריך לעשות הפרדה.
להבריר שם.
צריך להוציא מהסימביוזה. זה קצת כמו שאומרים, שאם התינוק יישאר ברחם יותר מתשעה חודשים, הוא ימות שם. אז לכן צריך לעשות זירוז של לידה ולהוציא את התינוק משם, הוא לא יכול לחיות שם יותר. מישהו צריך להפריד את התינוק מהסימביוזה, את הילד מאמא שלו.
גם כשיש אם חד-הורית, ויש אמא גרושה, או מישהי שמגדלת לבד את הילד, או אלמנה, או מה, בסוף יהיה שלישי, והשלישי יהיה אולי הגננת, ואולי המורה בבית ספר, ואולי המפקד בצבא, אבל מישהו יצטרך לעשות את ההפרדה הזאת בין האמא לילד שלה, שכבר לא תינוק אם הוא הגיע לצבא, וצריך שיהיה מישהו שם
שיגיד... מנתנה לו להתגייס, כי יכול להיות שהוא ישן איתה במיטה והיא לא נותנת לו ללכת.
אז מישהו צריך להוציא את הילד מהמיטה, להוציא את הילד מהבית, להוציא את הילד לצבא.
זה נורא מעניין מה שאת אומרת, כי הרבה פעמים מתייחסים לכניסה בסוציולוגיה, או כשתופסים בכלל מסגרות חינוך ואת מערכת החינוך, אז זה שאנחנו נותנים את הילדים שלנו למערכת החינוך, בעיקר מגן חובה ואילך, אבל בוא נדבר על הכניסה לכיתה א', כשאתה נותן לילד שלך ללכת לבית ספר, אתה בעצם נותן למערכת להיות השלישי. ואז מתחילים להגיד לך, אתה מקבל פתקים מהמורה, הסנדוויץ' שלו לא נראה לי, צריך להחליף לו חולצה, האמא כותבת מכתב, צריך לעשות טיפול קינים לכל הילדים. יש איזה שלישי שהוא מערכת החינוך שמתחיל להגיד להורים, אתם צריכים לעשות אחרת.
אז יש דרישות... התפקיד
של מערכת החינוך הוא להיות המציאות הרבה פעמים.
להיות מה שאנחנו קוראים לו בפרק הזה, זמן אבא, נכון? כן. להיות החוק, להיות הכלל, להיות הדרישות. החברתיות.
כן, נגיד, האימהות, הקלאסיקה שהמורה כותבת פתק לאימא, אני לא מרשה לשים שוקולד בסנדוויץ'. היא כאילו נכנסת בבסיס של ההזנה, היא אומרת לאימא, ככה לא מזינים את הילד. אם את תשימי לו רק ממרח שוקולד בסנדוויץ', זה לא מזין. היא כאילו ממש לוקחת לה את התפקיד האימהי, אבל היא בעצם אומרת, אני החוק, אני האבא, אני כפיס העץ בפה של התנין, התנינה. נכון?
אז בוא נחזור רגע לזמן אבא, ואולי תספר קצת על חוויה שלך. ועל מתי הבנת שאתה אבא, או איך זה קרה, מה זה בשבילך להיות בזמן אבא?
וגם על זה שבגלל שאני גיי, אני בכלל חשבתי שאני לא אהיה אבא אף פעם. כי אני זהיתי בשנות ה-80 וה-90 את הזהות שלי עם איזה... חוסר אופציה להיות אבא. אני בכלל רציתי להיות סטרייט בשביל שיהיו לי ילדים, לא כי ראיתי סטרייט. ואני בזמנו, לפני 30 שנה, חשבתי שמי שגיי לא יכול להיות אבא. אז קודם כל, העזתי לחלום והלכתי ונהייתי אבא, וזה לא פרק עליי, אבל בעצם אני חשבתי שהדבר שאני הכי רוצה בסדר החברתי, הנורמטיבי, זה להיות הורה. ועכשיו הייתי בזוגיות עם בן זוג, ו... הבנו שאנחנו רוצים להיות זוג, ושאנחנו לא רוצים לעשות את זה עם עוד אישה מבחוץ, לא כי לא רצינו אישה בסיפור, אלא כי רצינו להיות זוג ומשפחה, והחלטנו לאמץ ילדים. והיינו בשאלה נורא גדולה, שהטרידה אותנו מאוד מאוד, השאלה מה קורה לילד שהוא גדל בלי אמא, והאם אנחנו עושים נזק לילדים שלנו, והאם אפשר לגדל ילד בלי אמא, והאם אני יכול להיות אמא? וזה קצת מביא לכל השאלה של, האם גברים יכולים להיות באימהות? האם אני יכול להיות החק? ולא רק החוק.
אז בוא נבדיל בין אימא לאימהות.
יופי, זה שני דברים מאוד מאוד אחרים, ובין אבא לאבהות, כי הדגמנו פה לפני כמה דקות, את הבאת לפה אבהות, את אמרת, בוא נעשה סדר. היית אבא של הפודקאסט הזה לרגע. ואני חושב שגברים ונשים יודעים ומבינים שבתוך עצמם, כי לפי התיאוריות בכולנו יש גם גבריות וגם נשיות, וזה על סקאלה. החברה נורא מלמדת את הבנים להיות גברים ואת הבנות להיות... וזה גם נורא מעניין, כי כששואלים נגיד ילדות מה אתן רוצות להיות כשהן יהיו גדולות, את יודעת מה הן אומרות? להתחתן ולהיות אמהות. זה כמעט התשובה הקלאסית של ילדות קטנות. ואת יודעת מה הבנים אומרים?
מה?
הם גם, הם לא אומרים להיות עם אבות או אמהות, אבל הם גם רוצים להיות קבאי ושוטר וזה, אבל הם גם רוצים להיות אבא. כשאני אהיה גדול, אני אהיה כמו אבא. אבל הם לא מדברים על אבהות, הם מדברים על גבריות. וזה נורא מעניין. ואני חושב שאם נחזור לסיפור שלי, כאילו הייתי עם שאלה, האם הילדים שלי יכולים לגדול בלי אמא? אבל בעצם אני מבין בדיעבד היום, הבת הגדולה שלי בת 24 היום, והיא אישה לכל דבר, ואת מכירה אותה, היא הכי מתוקתקת, והכי מתאפרת, והכי מתלבשת, ממש. ואף אחד שם לא פגע לה בנשיות. השאלה הגדולה שבעצם שאלתי, זה האם אני אוכל להיות באימהות, אם אני אוכל לספק לילדים שלי את החוויה הזאת שקראת לחק קודם, האם אני אוכל להיות באימהות? וזאת שאלה כאילו שלאורך השנים הבנתי שיש בי גם אימהות, אבל אני לא אימא. זה הבדל מאוד גדול, כי פעם חשבתי שאני אצליח להיות אימא. והיום אני יכול להגיד, אחרי שגידלתי את הילדים שלי, יותר מ-20 שנה כל אחד מהם כבר, זה שאני לא אימא, אבל נתתי להם הרבה רגעי אימהות. וזה כאילו הבנה שלקח לי הרבה זמן להבין. אני גם חושב שפוליטית הייתי צריך להגיד לכולם, ילדים יכולים לגדול בלי אימא, אבל בעצם הייתי צריך להיות עסוק בשאלת האימהות והאבהות.
וואה, זה נורא יפה, מרגש גם. אני גם חושבת כמה התהליך הזה לוקח שנים, ובעצם אנחנו יכולים להבין אותו רק דרך זה שאנחנו מתבודנים על הילדים שלנו, ואיך הם חווים אותנו בתור הורים.
כן. זה, אני כאילו חושב, בא לי לשאול אותך, נגיד, האימהות הייתה לך מאוד ברורה על ההתחלה, ידעת מיד שאת אימא, ידעת משהו מיד על האימא, זה כאילו, זה באמת כל כך אינסטינקטואלי כמו שמספרים לנו?
לא, אני חושבת שזה אחד השקרים הכי גדולים.
עוד קונספירציה?
עוד פרה קדושה שנאלץ עכשיו להרוג פה בשידור, אבל באמת אני חושבת שזה אחד הסודות האלה, זה דבר שבעצם הרבה שנים דיברו על זה שיש אינסטינקט של אימהות, וזה כאילו משהו מולד, ולא צריך ללמוד אותו בכלל.
אבל ואפילו, זה לא נכון, אתם לא יודעות באמת.
אפילו ויניקוט, שהיה כזה מטפל גדול, שדיבר המון על האישה, ונתן לנו את האימא טובה דייה, את המושג הזה.
נתן לכם הנחה בזה, שאתם לא צריכות להיות פרפקט כל הזמן.
והוא כאילו הבין נורא הרבה, כל כך באימהות ואימהות, הוא גם לקה בזה, כי יש לו במאמרים כל מיני פסקאות כאלה שאומרות, את יודעת כבר להיות אימא, בעצם מאז שהיית קטנה, מאז ששיחקת בבובות, התאמנת על זה, את בעצם יודעת את זה.
התכוננת לרגע הזה כל חייך.
ואני באמת חושבת שהוא לקה בזה, כמו שהרבה רבים מאיתנו לוקים בזה, שאנחנו חושבים שזה שאם מישהי שיחקה בבובות, זה אומר שיודעת להיות אימא. לא. אנחנו לא יודעות להיות אימא, ולוקח לנו זמן להיות אימא, ולכל אחד יש את הקצב שלה. וזה תמיד, זה גם בסדר שזה לכל אחת תהיה את הקצב שלה. ויש אימהות שמתחברות לילדים שלהם עוד מהרגע שהם רק חלמו שיוולד להם הילד. ויש אימהות שהרבה אחרי שהילדים נולדו, הם עדיין נאבקות בשאלה האם אני אימא, איזה מין אימא אני, ומה זה בכלל בשבילי להיות אימא.
את יודעת, אני נזכר עכשיו, תכף אני אחזור אליך, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות על ה-becoming a mother שלך, אבל אחד הרגעים שאני נורא נורא זוכר באבהות שלי, זה כשהבת שלי, הבחורה, התחילה להיכנס לגיל ההתבגרות, והתחילה לעשות לי צרות, כמו שבנות מתבגרות יודעות לעשות, ועשתה לי כל מיני עניינים של לבדוק גבולות, וכל מיני דברים שבנות כזה כבר בגיל 11 ו-12 מתחילות לעשות, והייתי חסר אונים, כי הכל היה פעם ראשונה, אני זוכר שבאחד הרגעים הקשים איתה, שהייתי צריך ככה לשים לה איזה גבול, מאוד רציני על איזה התנהגות שלה ככה, ששברה הרבה גבולות, אמרתי לה, את יודעת מה היה? כל מה שאת עוברת עכשיו פעם ראשונה, גם אני עובר איתך פעם ראשונה. אני הייתי מתבגר, אבל לא הייתי אבא למתבגרת אף פעם. אני ואת בדיוק לומדים את הכל בפעם הראשונה ביחד. אני לא יודע מה לעשות עם זה. אנחנו נפענח ביחד. ואני חושב שזה אחד הרגעים שיכולתי להודות בפניה, שהכל קורה לי פעם ראשונה, ושאני לומד, אנחנו לא יודעים להיות הורים.
זו תובנה מקסימה, שאנחנו בעצם הופכים להיות הורים, אז אנחנו לומדים הכל עם הילדים שלנו.
אנחנו יודעים איך זה להיות מתבגרים, אנחנו יודעים איך זה להיות בבית ספר, אבל אנחנו יודעים את זה מהצד השני של הילד. אף אחד לא, אנחנו לא, וגם זה נורא מדהים, כי אני חושב שאנחנו בתור ילדים הסתכלנו על ההורים שלנו. אני זוכר את עצמי, עם איזו תחושת ביטחון עמוקה, שההורים שלי יודעים מה הם עושים כל הזמן. תשאלי אותם היום, לא היה להם מושג מה הם עושים, גם אם הם לא יודעו בזה, הם גם גיששו באפלה, כמו שאת גיששת באפלה, כמו שאני מגשש באפלה בהורות, כמו שכל מי שמאזין לנו יודע שהמון דברים, גם אם ראית 1,000 קלטות, ואימא שלך הסבירה לך ושמעת פודקאסטים, אתה צריך להיות שם בשביל ללמוד את זה.
אני רוצה לספר שני סיפורים לגבי האימהות שלי. הסיפור הראשון לגבי ניצן, הבת הבכורה שלי, שבעצם אחרי שהיא נולדה, בעצם הבנתי שאחד הדברים שנורא קשה לי בלהיות אימא, זה להבין איך היא תגדל מבחינה פיזית, כאילו להכיל אותה. מתי היא שבעה, מתי היא רעבה.
ממש ברמה הקיומית, כמה היא צריכה לאכול.
כמה היא צריכה לאכול, הנקתי אותה, והנקה זה דבר כזה, אתה אף פעם לא יודע.
מה, קצת שאת מרעיבה אותה?
כן.
שאת לא נותנת לה מספיק.
לא הייתי בטוחה שהיא שבעה, וכל הזמן חשבתי לעצמי, איך אני יודע שהיא שבעה? אני בעצמי גם לא יודעת תמיד מתי אני שבעה.
ואז מה, את אוכלת יותר מדי או פחות מדי?
היו לי בלי סוף הסתבכויות עם זה, אחרי זה כבר נפסקה הענקה ועברתי לבקבוק, חשבתי, אוקיי, עכשיו זה כבר יהיה...
יש מדידים.
זהו, אני יודע, אם היא לקחה 120 סיסי או 140 סיסי, זה לא עזר לי בכלל.
זה לא היה על אוכל, יעל, שנינו יודעים שלא היית עסוקה בכמה אוכל, היית עסוקה באשמה, אם זה מספיק טוב, אם את נותנת לה מספיק, זה לא היה על כמה סיסי חלב.
כי רק אז התחלתי לחשוב שבעצם אנחנו המבוגרים לא אוכלים בגלל שאנחנו רעבים. אנחנו אוכלים לפעמים כי אנחנו משועממים, או כי אנחנו בנסיבות חברתיות, או בגלל שהשעה, אני אוכלת בגלל שזה השעה שהגיעה. יש כל מיני סיבות לא רלוונטיות.
את סיכרונוס, את צמודה לזמן, כן.
אז מאחר שאני בעצמי לא מחוברת כל כך למנגנון הרעב וסובה שלי, אלא אוכלת מכל מיני סיבות אחרות גם.
את ממש כמו בבית אבות, השעה 12 עכשיו אוכלים, נכון? כן.
קיצור, תפסיק לרדת עליי, תנסה להבין אותי, שאני מסבירה לך כמה קשה להיות אימא במצב הזה.
בוא נחזור לניצן, לתינוקת הקטנה הזאת שהייתה לך, כאילו חשבת, בעצם בעומק, חשבת שיכול להיות שאת מריבה אותה והיא לא תגדל.
בעצם חשבתי שהמשימה של הורות היא נורא מורכבת, כי אנחנו אמורים לגדל את הילדים שלנו ולמד אותם דברים שלפעמים גם אנחנו לא יודעים.
כמו מתי אנחנו שבעים.
בדיוק, אם אני לא סגורה לגמרי על מתי אני אוכלת ומאיזה סיבות אני אוכלת, איך אני אלמד אותה את הדבר הזה? אז זו הייתה דרמה מאוד מאוד גדולה כשהבת הבכורה שלי נולדה.
ואת חושבת שאמא שלך ידעה?
זה באמת שאלה, אמא שלי לא מדברת על זה כל כך, על הדברים שהעסיקו אותה כשהייתי קטנה, אבל איכשהו, בגלל שאני ואתה מכירים את המונח הזה, טרנס-ג'נריישנל, ואנחנו יודעים שהדברים שאנחנו מורשים לילדים שלנו, הרבה פעמים שייכים לאיזה מורשת קדמונית כזאת, שגם באה עם האימהות והסבתות שלנו.
בכלל, כשמדברים על אוכל, אני ככה מחייך, כי את יודעת, יש לנו הרבה הומור על, 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 על יהודים וככה, וכשאנחנו מדברים על אוכל, אני חושב שבעם שלנו, שאנחנו באנו משואה ומרעב ומפרעות, אנחנו נושאים בתוכנו, זה לא יעזור, אנחנו נושאים בתוכנו רעב של דורות קודמים.
אז אני, יש לי איזו השערה שגם אמא שלי וסבתא שלי אליה, שלום, גם כן היו בסובכות עם הנושא הזה, זה לא סתם שזה היה הנושא שהקשה עליי. אגב, אמאות אחרות, לכל אמא, איפה זה תופס אותה הקושי שלה? יש אמאות שמסתבכות עם נושא האוכל, אמאות אחרות עם נושא השינה, אבל לכל אמא יש איזו חוליה חלשה באיפה קשה לה עם הילד שלה, והרבה פעמים זה באיפה שהיה קשה לה בחיים.
או בעצם איפה היה קשה איתה, מה שהאמא הזאת לא יודעת, שאולי בכלל מהדהד את אפרופו העברה בינדורית. ויש ספר עכשיו של גלית אטלס נפלא, ירושה רגשית, הדברים שאנחנו יורשים מדורות קודמים, יכול להיות שמה שאת החזקת בתוכך, בדיאלוג שלך עם ניצן, אם את מרעיבה אותה או מזינה אותה, לכי תדעי אם זה לא פקס מאימא שלך או מסבתא שלך. פרויד היה אומר, זה פקסמיליות מהעבר, עוד לא היה פקס אז, אבל הוא השתמש במושג, כאילו שהדורות הקודמים שולחים לנו, היום כבר אין פקסים, אבל הם שולחים לנו אימיילים מפעם, שאומרים, את מריבה את הילדה, שלא תהיה רעבה, אל תשכחי שלא היה פעם אוכל באיפה שהיינו, כאילו את סוחבת דורות שלמים של אמהות ושל סבתות שהרעיבו או לא היה להם אוכל, זה סיפור, זנה זה סיפור מאוד גדול.
נכון. הסיפור השני שאני רוצה לספר זה לגבי הבן שלי עומר, שהדרמה הגדולה כשהוא נולד הייתה שהייתי בטוחה שאני כבר יודעת להיות אימא. ואמרתי, אוקיי, עכשיו אני כבר אימא, אני כבר מכירה, אני יודעת, אני מסתדרת נהדר עם ניצן, זה בטח יהיה נורא קל.
כעת כבר מומחית, זה פעם שנייה, כן.
נכון, ומה שלמדתי איתו זה באמת איזה דרמה גדולה זה כשנולד הילד השני, שפתאום את מבינה שאולי את יודעת לחתל, את מכירה את הטכניקה שלה להיות אימא, את יודעת להכיל,
את יודעת כבר כמה סיסי לתת.
בדיוק, אבל יש לך תינוק חדש לגמרי שצריך ללמוד אותו מחדש. ובדיוק כמו בפעם הראשונה, שוב נכנסת האימא למה שוויניקוט קרא, primary maternal preoccupation, לעיסוק הזה בתינוק, והדאגות האלה חוזרות על עצמם, האם הוא מקבל את כל צורכיו, איך אני מאכילה אותו, איך הוא ישן, האם הוא רגוע.
ובוא לא נשכח שבפעם הזאת, חוץ מ-maternal preoccupation, חוץ מזה שאת מושקעת כולך בילד השני שלך, יש לך עוד ילדה על הראש, שצריכה אותך, שזקוקה לך, שגם היא עוברת דרמה, אנחנו אולי פעם נדבר על הדרמה של הילד השני והתרחבות.
לדעתי זה שייך לפרק לגמרי נפרד, כי הדרמה במעבר מזוג לשניים, מזוג לשלושה, מה שדיברנו בפרק הקודם, היא רק,
זה רק התחלה.
כי ברגע שיש עוד ילד, לכאורה אנחנו כבר יודעים להיות הורים, אבל בעצם הדרמה מחריפה.
יש דרמה חדשה לגמרי של שני ילדים ומקום.
אבל אני גם סיפרתי את הסיפור הזה על עומר בשביל להגיד שבאמת זה לא חוסך לנו, אם כל ילד צריך ללמוד מחדש, ועל אחת כמה וכמה כשהבת הראשונה שלי היא בת, ועכשיו נולד ב...
הנה הקדמת את השאלה, כי תוך כדי שאת מדברת על הילדה הראשונה שלך והילד השני, בעברית זה קשה לא לעשות את זה עם מגדר, על הצאצא הראשון והצאצא השני, צריך להגיד גם שהילד הראשון שלך הייתה ילדה.
אז תגיד רגע משהו על הדבר הזה של המעבר לבן.
המעבר לבן.
לאימא שמגדלת בן.
כן, או בכלל כאילו בוא נדבר, אני אגיד טיפה, לדעתי האלה, אנחנו צריך פעם לעשות פרק על זה, על היחסים של אבות עם בנות ואימהות עם בנים, וכי כל הסיפור של המגדר של הילד או הילדה שלנו, בדיאלוג עם זה שאנחנו גברים או נשים, מייצר הורות אחרת לגמרי. כל מי שהיה פה הורה יודע שהיחסים שלו, גברים למשל, היחסים שלנו אבות עם הבנות שלנו, והיחסים שלנו עם הבנים שלנו הם אחרים לגמרי. וכל מי שהייתה אימא יודעת שכשהיא נפגשת למשל עם בן, וככל שהבן שלה גדל והופך להיות יותר בן, יותר גבר, יותר תוקפני, פתאום היא נפגשת בכלל עם הדיאלוג שיש לה עם המין השני, מה זה בשבילה לגדל גבר? ואימהות מגדלות את הגברים של העתיד, כל מה שגברים יעשו ולא יעשו בהמשך חייהם, הם לומדים קודם מאימא. ואנחנו, אני חושב שאני ככה חושב עכשיו שאנחנו נצטרך לפתוח על זה פרק פעם, על איך מגדלים בנים ואיך מגדלים בנות, ומה כל אחד ואבות ואימהות, עם מה הם נפגשים, מה קורה לאבות מול בנות. סיפרתי קודם על הרגע הזה שהבת שלי נהייתה מתבגרת, מה קורה כשהילדה שלך מתחילה להיות נערה ונהיית מינית והופכת לאישה, מה קורה לך בתור אבא, בתור גבר, שאתה יודע מה מחכה לה שם בחוץ בעולם של הגברים, ואתה צריך לתווך לה את העולם בחוץ, ואתה מביא את השמרנות שלך ואת הפחדים שלך ואת הדיאלוג שלך עם מיניות של נשים בכלל. זה סיפור, אנחנו עוד נדבר על זה.
אני רוצה להגיד על זה שבאמת אנחנו התחלנו את הפרק עם לדבר על ההווה המתמשך, על הביקאמינג הזה, ויש משהו עם הביקאמינג. זה שאתה הופך להיות הורה זה לא אירוע חד פעמי. כשהוא נולד אתה הורה של תינוק, ואחר כך אתה הורה של ילד קטן, ובהמשך אתה הורה של ילד מתבגר, ואחר כך אתה הורה של ילד גדול. ואני מרגישה,
זה לא נגמר אף פעם.
בדיוק, אני מרגישה שהסיפור הזה של becoming a parent הוא
never ending.
שהוא never ending, גם בטח לאימא שלי יש מה להגיד היום על להיות אימא שלי.
בגילך, שהיא כאילו כבר לא בפועל מגדלת אותך.
בגילי ובגילה, כן, מה זה בשבילה להיות אימא, ומה זה בשבילי להיות הילדה שלה. ובעצם המערכת היחסים הזו היא מערכת היחסים כל כך משמעותית, שמלווה אותנו כל החיים שלנו, והיא כל פעם נראית קצת אחרת.
אני רוצה לספר לך משהו, ובזה נסיים. בשבת הבת שלי באה לבקר אותי, היא כבר לא גרה איתי, היא יצאה לפני כמה חודשים לבית משלה, והיא באה אליי מעיר אחרת לארוחת צהריים, ואז ככה שהלכה בערב, חזרה הביתה, אז אמרתי, בואי, אני אתן לך קצת אוכל. ככה אמרתי את זה, זה יצא ממני בלי שחשבתי מה אני אומר בכלל, זה כאילו באינסטינקטים שלנו, והלכתי והבאתי קופסאות, אמרתי לה מה את רוצה, והתחלתי להמיס משהו בתוך קופסה, ויעל, הסתכלתי על עצמי, ואמרתי, אני לא מאמין שאני אורז קופסאות של אוכל לילד שלי או לילדה שלי. כאילו אני הבנתי שגם אני ברגע הזה עובר פאזה, ונהייתי עכשיו אבא של ילדה שיצא מהבית. אני האבא שנותן קופסאות, ואז אמרתי לה, תקשיבי, אני נותן לך אוכל, אני מרגיש סופר זקן, כדי לא להיות הזקן הזה לגמרי, אני לא אגיד לך, תחזירי לי את הקופסאות, אז אני אומר לך, אל תחזירי לי את הקופסאות בבקשה, כדי לעשות קונטרה ללא להיות הזקן הזה. אבל זה היה רגע, פתאום הרגשתי את הביקאמינג אבא של ילדה בוגרת יותר.
Never ending story, אבל לצערי, דנוש, נגמר לנו הזמן.
תמיד נגמר לנו הזמן, אבל היום הבנו כבר שאפשר גם בפעם הבאה. אז אנחנו מסיימים, תודה רבה. עוד פרק של נגמר לנו הזמן מבית סולט אנד פפר שהקלטנו שוב באולפני ביזי. ביי יעל.
ביי דנוש.